הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב ובשיתוף חברת נון אסתטיקס.
אז שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של עם אור ראשון. אנחנו נרגשים ושמחים היום לארח את ורה בן שמעון איתנו היום באולפן, שנדבר פרק מאוד מאוד מעניין, שנעסוק באקנה על כל סוגיו, את דרכי הטיפול שבו. יואב, שלום, מה נשמע?
שלום לך נצר, טוב מאוד, תודה.
ורה, שלום, נעים מאוד,
מה שלומך? איזה כיף להיות פה.
אז לפני שנתחיל, ככה בואי נכיר רגע את ורה למאזינים ומאזינות שלנו.
למי שעוד לא מכיר.
למי שעוד לא מכיר, כמובן.
טוב, אני ורה בן שמעון, אני בת 36, אני בעלת קליניקה בראשון לציון. הקליניקה שלי בעצם עוסקת רק בטיפול באור. הרבה מהמקרים שאנחנו מטפלות בהם זה אקנה. הצוות שלי מונה היום 4 קוסמטיקאיות. אנחנו מטפלות באקנה בהצלחה רבה, לא רק באקנה, אבל המון המון עיקר העבודה שלי באמת מאוד מתבלטת באקנה. במקור אני מהצפון, מי שמכיר את הדרך שלי, ככה הגעתי מנצרת עילית לאפולה, מאפולה לראשון, והנה אני פה איתכם. וזהו, בואו נדבר.
איזה כיף.
לא פחות עליי, יותר על אקנה.
אחלה. אז היום פרק נעסוק בכמה נושאים. בעצם נדבר בהתחלה על בעצם מה זה אקנה, דרכים, האם זה רק לילדים, או שאנחנו נתקלים בזה גם בגילים מאוחרים יותר, איך מטפלים בזה נכון, מה הדרכי טיפול בזה, וכמובן נפריח מיתוסים וככה נדייק את הדברים עד הסוף. אז יואב, בוא נתחיל איתך ותספר לנו ככה ברמת הממש מהי לבל, ואחר כך נצטול עמוק יותר על אקנה, בעצם על התופעה הזאת מאוד מאוד נפוצה, מרבית בני הנוער וגם גילים מתקדמים יותר סובלים מזה, אז בואו ככה, תספר לנו מה זה.
אז אקנה באופן כללי, משהו שאני גם התמודדתי ומתמודד עד היום, אולי זה לא נראה כך, אבל...
הוא הכבד לטיפול הנכון.
כן, אנחנו משמרים את המצב, אנחנו שומרים שפחות או יותר הדברים מאוזנים, אבל גם יכול להגיע פתאום תקופה שיוצאים מאיזון, וזה הכל תלוי איכשהו בהורמונים. זאת אומרת, יכולה להיות איזושהי תקופה בחיים שבה ההרכב של הסבום, השומן העל-אורי, ההרכב שלו הוא משתנה. באם נוצרות גם חסימות בנקבוביות שלנו, או בסקיקי השערה, מה שנקרא, הרי בכל נקודה קטנה כזאת, זה הייתה אמורה להיות שערה, אבל היא מנוונת. בחלק מהמקומות השערות מופיעות. בכל אופן, אם יש חסימה בסקיק השערה, וגם הפרשת חלב מוגברת וסבום קצת שונה, זאת אומרת, זה כבר קרקע ששם מתחיל להיווצר האקנה.
נכון.
עכשיו, במקרה הזה אנחנו קוראים לזה בעצם אקנה קומודוני. כאן עדיין לא התחילה איזה דלקת, אין כאן מעורבות של איזשהו פתוגן, איזשהו חיידק שיכול לתקוף. אבל במה שנקרא תנאים ללא חמצן, כשאותה נקבובית סתומה, עם מה שאנחנו קוראים ראש לבן או ראש שחור, או מה שאנחנו בעגה המקצועית קוראים לו קומודון, ואם לא מגיע גם חמצן, אז יכול להיות תנאים להתבססות ולסגסוג של אחד מאותם החיידקים שגרים על האור. זה קומונסולט, זאת אומרת חיידק שהוא קיים במיקרוביום הטבעי של האור, פעם היו קוראים לו פי אקנה, היום קוראים לו סי אקנה. שינו לו את השם. קוטי, בקטריום, אקנה.
התפתחות.
כן, יש גם התפתחות בתחום הזה, אז שינו לו את השם, ועכשיו הוא, זה כזה ריברנדינג לחיידק. אתה יודע, כולם עוברים ריברנדינג.
השאיר אותו בעניינים.
כן, כולם צריכים להתעדכן, להישאר אקטואלי.
כן, להתעדכן. גם אנחנו מעדכנים עכשיו חומרים, אז זה מתאים. בכל אופן, אז קוטי, בקטריום, אקנה, הוא מסגשג בתנאים שאין בהם חמצן, זאת אומרת שהנקבובית סתומה. עכשיו, once התחיל החבר הזה לעלות, אז זה נקודה אדומה, זה נהיה נקודה אדומה. אותה נקודה אדומה, אנחנו קוראים לה לפעמים, כשהיא גדלה ומתפתחת מתחת לו, אנחנו קוראים לה פצעת התורי, וזה כואב אפילו, בדרך כלל הם כאן, באזורים הורמונליים.
גבעה כזו כואבת.
גבעה כואבת. אותה גבעה כואבת יכולה להבשיל ולפרוח ולהתעורר לחיים, ואז היא נהיית בצבע
לבן.
צבע לבן, צהוב, ראש כזה נחמד, שאפשר גם לבוא ולנקז אותו. אני יכולה גם ככה בנהיגה לבוא ולנקז מול המראה.
לא
כל כך כדאי.
אנחנו ממליצים.
לא אוהבות את זה, ונדבר על זה עכשיו. אז זה בגדול ההתפתחות של אקנה, מאקנה שהוא קומודוני, ויש איזשהו חספוס ובעיה של התקרנות יתר, ויש איזו בעיה של הפרשת יתר, ואז מתווסף גם הנושא שלה. בקטריה שיוצאת מכלל שליטה, שאנחנו צריכים להגביל את ההתפתחות שלה ולעשות לה תנאים פחות נוחים להתפתחות, מה שנקרא חומרים אנטי-בקטריאליים, ניגע בהם, וגם מתפתחת דלקת. זו תגובה של מערכת החיסון לאותה בקטריה שבעצם מנסה לדחוף החוצה, והדלקת, אנחנו יודעים, אור דלקתי זה אור יותר אדום, יותר מגורה, זה אור יותר נפוח, כואב. זה אור, כן, כואב למגע, לא נעים, וזה בעצם, הדלקת היא מה שמפריעה מאוד. מפריעה, מפריעה, מפריעה לאנשים. זה אפילו לא החצ'קונים כמו שהאור אדום ומגורה, שזה נורא נורא מפריע, ומתחילים עם כל המייקאפים, שזה לא בדיוק מסתיר את האדום, וזה מתחיל להיות עניין. ועכשיו, הנושא הזה של האקנה, הוא גם מלווה, האמת, בשינוי של המחסום החומצי שלנו. זאת אומרת, יש גם שינויים ב-pH הנורמלי של האור, שהוא אמור להיות קצת חומצי, באזור כולם יודעים, 5.5. אז ברגע שהתבסס החיידק, יכול להתבסף לו שם איזשהו שינוי ב-pH, והוא מתחיל לאט לאט לעלות לכיוון 6, לכיוון 6.5, ואפילו לכיוון 7 באקנה, כשהוא כבר ממש דלקתי. ויש דרגות שונות להתפתחות של האקנה, זאת אומרת, זה יכול להיות האקנה שהוא קצת דלקתי פה שם פצעים, יכול להיות כבר אזור מודלק, ויכול להיות ממש אקנה קשה, שזה ציסטי. כבר ציסטי, בדיוק אקנה ציסטי, או יש לכל מיני שמות, לא עכשיו ניכנס לתוך זה, אבל בגדול אנחנו צריכים בעצם להגביר את הטיפול שלנו. הרבה פעמים אנחנו מטפלים חיצונית, וזה מספיק, שהאקנה יותר קל, אז טיפול חיצוני הוא פנטסטי, והוא הרבה פעמים מספיק. הרבה פעמים אנחנו משלבים טיפול פנימי כזה או אחר, יכול להיות עם תזונה ותוספת תזונה, ויכול להיות עם תרופות כאלה ואחרות. טיפול חיצוני, תרופות, טיפול חיצוני, קוסמטי, כל הדברים הללו מתחברים. הקטע הוא שאנחנו תמיד צריכים לחשוב לאורך זמן.
תראה, אני אגיד לך איך אני מגדירה אקנה בשפה הפשוטה. כל מטופלת שמגיעה לפגישת ייעוץ, אני מתחילה במשפט הזה, אקנה היא מחלה כרונית, גנטית, רב-מערכתית, לא מסכנת חיים.
רב-גורמית, כן.
בול. למה? כי אקנה הוא כרוני. once קיבלת אקנה, יש לזה מרכיב גנטי. גנטי זה לא חייב להיות תורשתי דרך אגב, אבל תמיד יהיה לזה מרכיב גנטי. ו-once קיבלת אקנה, את תמיד תהיה בסכנת התפרצות. תמיד איזשהו שיבוש הורמונלי. אנחנו, במיוחד, אני מדברת על נשים, גברים עוד מגיע להם איזשהו גיל מסוים שהם די מתאזנים הורמונלית, ואני לא רואה התפרצויות חוזרות של אקנה. בדרך כלל מי שיחוו יותר התפרצויות חוזרות של אקנה זה דווקא נשים, כי אנחנו מאוד הורמונליות. אנחנו מושפעות אני ככה מחלקת את זה לשניים, ברור שיש לנו יותר, אבל בצורה פשוטה, הורמוני מין והורמוני סטרס, שזה בערך נוגע לנו בכל דבר בחיים. הורמוני מין זה כל מה שקשור למערכת הרבייה שלנו, ובין אם זה אמצעי מניעה, הריון, הנקה, מחזור, וסת, ביוץ וכו וכו. כל מיני מחלות, שחלה פוליציסטית, אנדומטריוזיס, יש לנו את כל העניין של סטרס, תזונה, שעות שינה, כל כך הרבה גורמים משפיעים על התפרצות של אקנה, יכולת לבוא אליי נשים ולהגיד לי, אבל שמי, אני מאוזנת הורמונלית. כן, אבל יפה שלי, את ילדת לפני חצי שנה, את לא מאוזנת הורמונלית. ונכון, את ילדת ואת לא מניקה, אבל איפה השעות שינה שלך? ואיפה התזונה שלך? ואיפה זה שאת מנשנשת ואת לא יושבת לאכול כמו שצריך? וכל זה יכול להשפיע, וברגע שיש לנו את הבסיס הגנטי הזה, את הנטייה הזו לאקנה, אנחנו בסכנת התפרצות. אני בת 36, בהיריון, ברוך השם. יש לי התפרצות של אקנה. מטפלת בה, אבל עדיין אני כן חווה את ההתפרצות הזאת עד עכשיו. אז זה ככה בשפה פשוטה מה זה אקנה מבחינתי.
עכשיו, סליחה יואב, אבל עכשיו שאת את בשטח, מה שנקרא, מקבלת הלקוחות, רואה אותם. אני לא יודע אם אפשר להסתכל, הקליניקה שלך הוא נראה לי מספיק גדולה בשביל להסתכל מדגם הלקוחות שלך כמשהו אולי מייצג. אבל מבחינת לקוחות שהם מטופלות, מטופלים, שהם יותר צעירים או מבוגרים או מבוגרות.
כל הגילאים. אין לזה, היום אני לא רואה איזושהי חוקיות. דווקא אני רואה יותר התפרצויות בגילאים יותר בוגרים כביכול. 18 פלוס, 20 ו-30 ונשים בנות 40 מגיעות עם אקנה. לעתים זה כבר הופך להיות רזצה, אנחנו אחרי זה בהמשך נדבר על זה, אבל אין לזה חוקיות. זה לא כמו שזה היה פעם, אני זוכרת בזמנים שלי, בעיקר, אתה יודע, גיל ההתבגרות, היינו כזה מוציאות פצעים. זה קורה היום בכל גיל, דווקא יש לי קהל מאוד גדול של נשים, בנות 28 פלוס, 40 פלוס, שיש להן אקנה. ואנחנו מתייחסות לזה לטיפול, כמו שאנחנו מטפלות באקנה.
כן, מבחינת הטיפול זה זהה בין אם זה אקנה של גיל 16 לבין אקנה של גיל 40.
כי אין הבדל, זו אותה דלקת, זה אותו מקרה, זו אותה מחלת אור, מטפלים בה בדיוק באותם הכלים.
אז אני דווקא אקפוץ כאן לתוספת, כן? יש קצת שינוי, יש קצת שינוי כשעולים בגיל. הרבה פעמים כשהאור יותר בוגר, אז גם יש לו חוסר יותר בשומן. שזה, נכון, זה מוזר, נכון, נכון להגיד את זה? באקנה, כאילו, אקנה הרי אומרים...
אורות יותר מיובשים.
או, נכון. בדיוק. אקנה אומרים, תיזהרו מהשומן, השומן יכול לסתום את הנקבוביות.
כן.
כן, אז... אז
מה שם, זה מנפאוז?
מנפאוז, גיל המעבר. הבלוט, אוקיי. גיל המעבר. כן. אז אותם השינויים ההורמונליים שסביב גיל המעבר... חז וקרפס שלא נשלב לנו גם את השומן הנכון. אנחנו צריכים את זה, אחרת האור ממש יסבול. דרך אגב, גם באורות צעירים, הרבה פעמים השומן הוא מאוד חשוב.
מהמם, נכון.
לתמוך.
נכון.
במיוחד, וזה מאוד תלוי, המשחק מאוד תלוי עכשיו במזג האוויר, בעונה של השנה, נכון. באזור המגורים. אם אני גר עכשיו במישור החוף שמאוד לח, זה מאוד שונה. אם אני גר על ההר שיבש, או במדבר שיבש.
זה
או...
גם בדיוק כזה מוביל אותי למקום של כל השגרה הטיפול הביתית שלנו. בעצם, הרבה פעמים קורה מצבים שאנחנו עושות שינויים. אז חשוב לי לתת פה דגש שאנחנו לא עושות שינויים ממקום של אנחנו קוסמטיקאיות ואנחנו רוצות למכור ואנחנו רוצות לדחוף תכשירים, אלא רגע, התאמנו לך את השגרת טיפול כשזה היה הקיץ, ואת גרה בתל אביב עם רמת לחות של 80%, ופתאום עברת ללמוד בתל חי בקריית שמונה בכלל, והכל משתנה וכבר חורף, ואת צריכה משהו אחר.
יבש שם, יבש.
אז צריך כל הזמן לקחת את זה בחשבון, ששגרת הטיפול היא גם יכולה להשתנות, וזה באמת חלק מזה, אנחנו פשוט זורמים עם זה כל הזמן. ומתאימים לאור את מה שהוא צריך.
אז אולי רגע נסביר את הקטע הזה עם השומן?
בטח.
אם האור, מה שאנחנו קוראים מיובש, עם מה שאנחנו קוראים לו המחסום, האפידרמלי, בתפקוד ירוד, אז דווקא קרקע פוריה לסגסוג של האקנה.
מעולה, נכון.
אם עכשיו ייבשנו את האור כך או אחרת, אז זה אומר שיהיה לי יותר אקנה.
אז מפה לאן אנחנו הולכים? לא לשטוף הרבה פעמים ביום עם סבון את הפנים, פעם אחת בערב מספיק. לא צריך יותר מזה, לא צריך לייבש את האור, או צריך לתת לחות לאור הקנטי. אנחנו לא רוצות לייבש אותו.
אז זה מאוד תלוי. יש מקרים שהאקנה הוא שומני, ויש סבום לא תקין שצריך להסיר, ואז אני מקפיד על פעמיים ביום, אבל אני לא הולך על הסבונים המאוד מאוד מייבשים, אני הולך על אלה שמנקים טוב.
נכון.
אני לא מקפיד עכשיו תמיד עם מי פנים, נכון? פעם היה קטע כזה עם מי פנים, אלכוהול, ייבש. זה עושה יותר נזק מתועלת, אבל אנחנו רואים. בטח. אז באמת, פחות לייבש את האור, זה טיפ טוב.
נכון. כן. לשקם אותו.
ועכשיו בוא נדבר אולי על אותם הרכיבים שצריך נכון. לדאוג שיהיו בשגרת יאללה. הטיפול שלנו.
נכון, אנחנו מבינים שאקנה זה סוג של בעצם מחלה כרונית, הגדרנו אותה כבר, שהיא מולטיפקטוריאלית, זאת אומרת יש המון המון דברים שצריך לטפל בהם במקביל, ובוא נבין שנייה איך אנחנו באמת מטפלים בזה. אז ורה, בואי תשתפי אותנו רגע איך את ניגשת למטופלת או מטופל עם אקנה פעיל, ובעצם... איך את מתאימה לו את המוצרים ולמה?
אז תראה, קודם כל, אני תמיד אומרת דבר כזה שאין כמו ניסיון בידיים, כי נכון, יש לנו את כל הידע הכימי והתיאורטי שאנחנו מכירים, אבל בסופו של דבר יש לנו את הניסיון הפיזי בקליניקה, ומה אני רואה שכן עובד יותר טוב. אז אני למשל, כל מטופלת שמגיעה אליי, קודם כל מתחילה מפגישת ייעוץ. אין אצלי דבר כזה שמטופלת הקנטית נכנסת אליי, בואי תשכבי לטיפול, לא קורה. הן מגיעות לפגישת ייעוץ, הן מכינות את האור בין 5 ל-7 שבועות עם תכשירים בבית. משקמות את הרובן מגיעות עם מחסום פגום. קודם כל, בואו נתחיל מזה, אנחנו יודעים, אקנה, רמת ה-PH שלנו, היא לא מאוזנת, רובן מגיעות עם אור מיובש, כי הם ניסו לייבש את האקנה, שזה לא נכון. אז אני בעצם קודם כל מתחילה משיקום, יש לי איזושהי תקופה, שאני רק משקמת את האור, חומרי שיקום, חומרי הזנה. לאחר מכן, אני מתחילה לשלב חומרים פעילים.
רגע שנייה, שאת אומרת חומרי שיקום והזנה, למה את מתכוונת?
אתה רוצה שאני אגיד חומרים?
בעיקר, או אפשר לדבר בשמות של מוצרים, או יותר מעניין אותי זה השמות של הרכיבים שבאמת הפעילים בתוך התהליך.
תראה, כשאני מדברת למשל על לחות, אני רוצה לתת חומצה היאלרונית, אני רוצה לתת לפעמים חומצות שומן שהן חיוניות.
ניאצינמיד.
בדיוק, ניאצינמיד גם נכנס, למשל, אני אדבר שנייה על רכיבים, ואחד התכשירים האהובים עליי בנון, אתם בטח כבר יודעים, זה האמפולות. האמפולות שמותאמות לאקנה, הן מדהימות, כי יש בהן ניאצינמיד בדיוק, לדעתי, באחוז מושלם, שהוא לא מייבש, כי אנחנו יודעים שניאצינמיד גם יכול לגרות ולייבש את האור, ושמה זה בריכוז מושלם, שזה לא קורה לי. אז אני משקמת את האור, כמו שאמרנו, אם צריך, אני מוסיפה חומרי הרגעה. ולאחר מכן אני התחילה לעבוד עם חומרים פעילים, שלושה חומרים, ארבעה חומרים יותר נכון, תמיד משתלבים אצלי בטיפול באקנה, אני מדברת על חומצות ועל חומרים פעילים.
שנייה לפני כן. שאת עוברת אליהם, מאוד מעניין אותי, בעצם בתהליך הייעוץ שאת עושה עם הלקוחה, mm-hmm. עם המטופלת או עם המטופל לפני בכלל תחילת התהליך, את בעצם לומדת אותה ומבינה מה הצורך שלה.
אנחנו קודם כל עושים פגישת ייעוץ, אני קודם כל שנייה מבינה בכלל, מה הרקע לאקנה, ואני מסבירה לה, למטופלת, מה הרקע לאקנה שלה. לא כי אני לא יכולה לבנות לתפריט תזונה, ואני לא יכולה לעזור ללישון בלילה, ואני גם לא יוכל להרגיע לה את הסטרס שהיא שרויה בו, אבל אני כן יוכל לשקף לה את המצב, ולמה יש לה בעצם אקנה, וזה כבר נותן לנו איזשהו תיאום ציפיות בינינו, של אוקיי, אני יודעת מאיפה האקנה נובע, כי הרבה פעמים החוסר ידיעה, זה מה שנורא מלחיץ אותנו, את המטופלות במיוחד. מה רציתי להגיד, איפה היינו?
אני רוצה לתת תוקף רגע לטיפול הסימפטומטי, שהוא לא יישמע חלש.
כן, כן, אנחנו, זה טיפול מדהים.
אנחנו בטיפול חיצוני, חיוני.
בטח.
מה זה אומר? התחיל עכשיו אקנה, התחיל להתבסס, זה מתחיל בקטנה. אחר כך זה קצת עולה. ברגע שקצת עולה, זה גם יכול מה שנקרא לתפוס, זה בקטריות. הבקטריות הללו, once הם עשו פצע, הוא יכול להעמיק. מה קורה לפצע אם הוא ממש נכנס עמוק, אם הוא כבר גדל ונגע בשכבה העמוקה יותר שלו, בדרמיס?
ישרנו צלקת.
אז כבר מתחילים חטטים. נכון. באותם החטטים, אחר כך לטפל בהם, זה כבר סיפור אחר. זה משהו שהוא, בוא נגיד, בלתי הפיך, או חצי בלתי הפיך.
יפה, נכון, אני מאוד דוגלת בזה. צלקות, זה כמו שעקנו כרוני, צלקת היא לא משהו שאפשר להעלים. אני לא אוהבת שלחות לי הודעות בנות, אני רוצה להעלים צלקות. אין להעלים, המילה להעלים עושה לי אלרגיה. אין להעלים צלקות, אפשר לשפר אותן עם טיפול נכון, אפשר לצמצם את הקוטר שלהם, אי אפשר להעלים צלקת, ואנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו בכלל לא נותנים לצלקת להיווצר.
אז יש לנו שני סוגים של צלקות אקנה כאלה, mm-hmm. יש את הצלקות שהם חורים, בורות, או סימנים כבר יותר גדולים,
כן.
או נקודות קטנות כאלה, קומודונים מורחבים כלל mm-hmm. כאלו, נקבוביות מורחבות, גם סוג של צלקת פינפוינט. נכון. זאת אומרת, אלה כאן אנחנו כבר במשהו שהוא לא כל כך עובר, ויש את אלה שאנחנו יכולים לטפל, שזה יותר שינויים פיגמנטריים, נכון. או כתמונים, כתמים סגולים, חומים.
כתמי מסידרין בעצם.
אוקיי, של, יש לנו כלי דם שנפגע, הוא אדום, אחר כך יכול להיווצר גם כתם מלנין מעל, אנחנו קוראים לזה Post-Inflammatory Hyperpigmentation, או PIH, ואת זה אנחנו יכולים להבהיר, נכון. ויש תהליך יעיל לזה, אבל בעיקר, בעיקר חשוב, אותם האורות הקהים שיש להם נטייה לפתח את אותם הסימנים.
זה כמל הנין מיידית כשאנחנו מתחילים לטפל.
אופה.
אז שנייה רגע, בואו שנייה רגע, נכנס את עצמנו רגע באמת למה חשוב למטופלת או למטפלת לתת בשביל להתמודד עם אקנה פעיל.
אתה מרשה לי לתת רשימת מקולת?
אני רוצה לשמוע רכיבים ולמה.
סבבה. אז כדי לטפל בהתקרנות היתר, שאנחנו יודעים, זה החיספוס באקנה, וזה מה שיוצר את הראש השחור, וזה מה שיחליק את האור וישפר את המרקם. אנחנו ניתן חומצות. החומצה הלקטית, החומצה הסליצילית, גם הרטינול עוזר שם.
החומצה הזלאית, היא מבססת את קצב חלוקת תאים. רטינול, אני אומרת ככה, ארבע רכיבים מבחינתי מקודשים. רטינול, חומצה הזלאית, חומצה לקטית וחומצה סליצילית. השילוב של כולם עובד מדהים בעיניי. עכשיו, הרבה פעמים, למשל, אני רוצה שנייה רגע לדבר על ספציפית על החומצה הזלאית שלנו. בסדר, אני שנייה אגע בשל נון. למה אני כל כך אוהבת אותה? כי ברגע שהאור מתרגל לחומרים, קודם כל היא לא מגרה את האור. אני בדרך כלל אצלי לא מגרה.
זה בזכות דרמשילד.
בדיוק.
זה מאוד חשוב בול, להדגיש
נכון,
את זה.
נכון.
כי חומצה הזלאית זה חומר שהוא מאוד מאוד קשוח לאור נכון. בחברות אחרות, כן?
כן.
אם זה חומצה פעילה.
בזכות הפטנט, היא לא מגרה, ואני גם נותנת אותה לפעמים גם בבוקר. אני יכולה לתת אותה בבוקר, היא גם מדכאת מלנין.
כן.
חומצה הזלאית גם, היא באופן כללי, אנחנו מדברים פה על אקנה, אבל זה כלי מדהים לטיפול במלזמה. אני לא שומעת שמדברים על זה מספיק, שחומצה הזלאית היא אצלי חלק בלתי נפרד, בטיפול במלזמה. זה עובד מדהים.
חד משמעי.
כן, עכשיו גם כל בעצם הפיגמנטציות פוסט-טראומטיות שדיברנו עליהן, החומצה הזלעית עובדת על זה מדהים.
זה בדרך כלל מגיע ביחד. מישהי הורמונלית, עם אור קצת כהה, שקצת יש לה פיגמנטים פה מלזמה, וקצת יש לה פצעים שיוצאים מההורמונים, ובדיוק החליפה את הגלולות, או בדיוק הוציאה את ההתקן, או קרה משהו ברקע, ועכשיו הכל מתעורר ביחד. גם הפצעים עשירים, סימנים חומים, גם יוצא לה קטם ההורמונלי שבלי קשר לפצע, וגם יש אקנה קצת פעיל, אז החומצה הזלעית היא גם, דיברנו, מטפלת קצת בהתקרנות.
נכון.
היא גם עושה סוג של ויסות, יש לה פעולה אנטי-אנדרוגנית.
מה זה אומר?
אנדרוגנים זה אותם ההורמונים הזכריים, אנטי-אנדרוגן זה אומר זה מאזן את ההורמונים של אישה וגבר בתוך האזור, בתוך האור. מעבר לזה, היא גם פותחת, נכון, היא פותחת שם את אותם הסתימות, ויש לה, יש לה, זה ההשפעה המרכזית שלה, אנטי. אנטי-דלקתית, ששם אנחנו חייבים לתמוך עם חומרים אנטי-דלקתיים, היא הראשית, והיא אנטי-בקטריאלית, נגד כל החיידקים שמשתתפים, יחד עם סי-אקנה, הכוכב שלנו מקודם.
אהבתי שזה סי-אקנה, אני רושמת.
סי-אקנה.
עשה על זה פוסט מחר, סי-אקנה, לא פי-אקנה.
קוטי-בקטריום אקנה, אז יש לו עוד חברים שמצטרפים לחגיגה, כשאנחנו בזיהום משני, כשהאקנה כבר תפס חזק, ויש לנו את הצהובים העמוקים, שם יש גם כל מיני סטרפטוקוקים וסטיפילוקוקים. anyway, חומצה הזלעית, היא מטפלת, או יותר נכון, מפחיתה את ההתרבות של כל החיידקים הללו, ופלוס גדול להגיד, החיידקים לא מתרגלים, אם אנחנו משווים לאנטיביוטיקות, נכון, דברים אחרים, נכון. חיידקים לעולם לא יתרגלו לחומצה הזלעית, היא תמיד תגביל את ההתפתחות שלהם, נכון. ובנוסף, היא לא תיתן לאותם הסימנים שנשארים מהאקנה להפוך להיות חומים, להפוך להיות כתמי פוסט-אקנה, PIH. נכון.
אז שכנעתם אותי למה צריך להשתמש באזלייק אסיד, אבל מה עוד? זה מספיק? אם אני עכשיו משתמש באזלייק אסיד, זה לא מספיק.
כדי להוריד דלקת, אנחנו משתמשים בעוד שלל אנטי-דלקתיים, למשל, הזכרנו את ניאצינמיד, יש עוד רכיבים אנטי-דלקתיים, אפילו בקרם איגלו שלנו יש שיבולת שואל, זה מאוד מאוד עוזר לנו להוריד את הדלקת, להוריד את האדמומיות, את הרגישות, את הגירוי. יש רשימה רחבה של אנטי-דלקתיים, אחד מהם זה אותה חומצה סליצילית שהזכרנו, שם אנחנו מטפלים עם החומצה הסליצילית, במכון הרבה, אנחנו נותנים מריחונת שמורידה במיידי דלקת.
יש לנו אותה גם בתוך התכשירים שלנו.
ב2%, נכון מאוד, וזה מאוד מאוד חשוב להשתמש יום-יום, והיא גם מטפלת לנו בסבוריה שיכולה לצאת, היא מטפלת לנו בכל מיני עם פטריות שמתלוות הרבה פעמים. אקנה וסבוריה זה משהו שהוא חברים, לא תמיד שמים לב שזה שניהם קיימים ביחד. אנשים שיש להם אקנה פעילה, יכולים גם שאזורים מסוימים, תהיה שם את אותה פטריה, זה גם נראה אדום ומודלק ועם קסקסת, לא יודעים שזה לא חיידק, שם זה פטריה.
החומרים האלה, למי הם לא מתאימים? הם מתאימים די לכולם. בכל מצב הם יכולים להועיל. אנחנו מדברים על אנטי-אייג'ינג, דיברנו על אקנה באור בוגר. למי זה לא יועיל הרכיבים האלה? אלא אם כן, אם יש מישהי רגישה ספציפית למשהו או ש... אבל בגדול, זה ארבעת החומרים שהם מתאימים די לכולם.
שהם גם עושים אנטי-אייג'ינג.
הם שילוב בול, אנטי-אייג'ינג והבהרה, רטינול, מהמם לנו להבהרה. וחומצה סליצילית, גם אם זה 2%, היא תומכת.
אז שנייה רגע, רטינול לדוגמה, שזה לא אובייס שמשתמשים בו באקנה. למה אנחנו צריכים רטינול באקנה?
האמת שזה מאוד אובייס שמשתמשים בו באקנה. הבעיה עם רטינול זה שהוא לא כל כך ידידותי עם השמש, והשמש אצלנו זה עניין. במיוחד כשמטפלים באקנה באור צעיר, אז לא כל כך סומכים על אותם הילדים.
רטינול גם, סליחה, אני מצטערת שאני קוטעת, רטינול גם יכול בהתחלה, בתחילת השימוש בו, לגרום דווקא להצפה. הרי מה קורה כשאנחנו נוטלים?
גם חומצה זה לייט, לא?
פחות. אבל רטינול דווקא יכול לגרום בהתחלה לאיזושהי התפרצות, הצפה, ואז אחר כך זה נרגע, אבל כשאנחנו משלבים את כל החומרים האלה ביחד, דווקא אני פחות רואה איזושהי התבהרות בעין מאוד ככה רצינית על האור. אני דווקא רואה ששאר החומרים מאזנים, ואז הכל עובד נורא יפה ביחד.
הרטינול, הרופאים נותנים בלי הבחנה. כאילו, אין כזה דבר שנותנים טיפול באקנה בלי קצת אדפלן, או קצת איזוטרטינואין. זאת אומרת, נגזרות של מה שדומה לרטינול, אבל זה חומצה רטינואית רפואית. יותר יציבה, יותר זולה להפקה, הרטינול הוא יותר יקר, אנחנו מייצבים אותו בכל מיני אמצעים, הוא רגיש. בכל אופן, הרטינול והחומצה הרטינואית זה דומה באור, והוא מאוד עוזר. הוא גם מבסט את הכמות של השומן שיוצא, ואולי הרכיב הכי יעיל למטרה הזאת, לאורך זמן, זה קורה לאורך זמן, זה לא יקרה תוך חודש, חודשיים, זה כבר אחרי 4 חודשים ויותר, נשתמש ברטינול, והאור יפריש בצורה יותר מאוזנת, ורטינול הוא מבסט את ההתקרנות, ורטינול הוא גם עוזר לבסט את הדלקתיות, ובגדול הוא חומר מצוין כדי למנוע את כל מה שקשור להיווצרות של הפיגמנטציות, אבל הוא חרב, איך אומרים? חרב עם...
חרב פיפיות.
כן, שזה שני הקצוות. מצד אחד מטפל נהדר, מצד שני, הוא יכול כל כך להגדיל את הרגישות של האור, שהאור ייצר יותר כתמים, כי הוא יותר רגיש לשמש, וייצר יותר כתמי pH, או האור יהיה אדום ושרוף מהשמש, ויש לנו כאן איזושהי בעייתיות.
מי שרוצה להשתזף, לא אצלי, לא קיים.
אז מי משתזף? אם אתה עכשיו בן 15-16, ואתה משחק עם הכדור בחוץ, או את רוקדת, אנשים שפעילים בחוץ, זה קצת בעייתי עם הרטינול. אז בגלל זה אנחנו...
גם אם אני משתמש רק בערב עם הרטינול, עדיין בבוקר אני עדיין יהיה רגיש.
זה פוטוסנסיטיבי, הופך את האור לרגיש יותר. מה שאנחנו עוד מרוויחים עם הרטינול, על הדרך באקנה, אנחנו מרוויחים עבודה על מרקם האור. זה אומר שאנחנו כבר מתחילים לעשות איזושהי עבודה, גם על הצלקות שנשארות. בואו, אקנה ב-98% מהמקרים ישיר צלקת, אקנה היא דלקת דרמלית. אז ברוב המקרים זה ישיר צלקת, אבל כשאנחנו נתחיל לטפל בזמן עם החומרים הנכונים, אנחנו כבר מתחילים לעבוד גם על מרקם.
זה ממש גישה נכונה, נגיד עכשיו בקיץ, שאנחנו נכנסים, לתת רטינול בקטנה, לתת לאור להתחיל להתרגל לזה, זה יפעל שם בצללים, בסתר.
זה תלוי מטופל, אני אומרת, זה לא תלוי חומר.
זה נכון, זה תלוי מטופל. ואחר כך אפשר
להגיד, זה עושה פגישת ייעוץ.
בדיוק, אני למשל מטופלת ברטינול כל הזמן, עכשיו לא, אבל אני כל הזמן מטופלת ברטינול, אני יושבת...
למה עכשיו לא?
בעשור בהיריון.
רטינול של נון מותר בהיריון.
כן, אני יודעת, אבל אני, אתה יודע...
מחמירה.
מחמירה.
אז רטינול הוא אהובנו, והוא מאוד מאוד עוזר, כדי לנרמל את אותם הצלקות הטריות, שלא יהיו כל כך עמוקות, אולי זה יעזור, כדי לנרמל את אותו המרקם של האור, ולעזור להחלמה יותר טובה, גם של כלי אדם. זאת אומרת, רטינול הוא סופר סופר חשוב בכל השלבים של האקנה, אבל אנחנו נותנים איתו יותר דגש בחורף, אנחנו נותנים איתו יותר דגש כשיש מטופל שהוא כבר מחונך, זה לא נתחיל עם זה.
זה לא מישהי שאומרת לי, אני משזפת רק את הגוף, שמה מגבת על הפנים, לא. זה לכאלה שאומרות לי, ורה, אני עם כובע, בצל, כל חצי שעה מקדם הגנה, אין בעיה, אבל לא לכאלה שמשספות רגליים ומגבת על הפנים, זה לא.
אוקיי, אז רגע שנייה בואו נסכם את הנושא. אז אמרנו שאקנה זה מחלה כרונית, שהיא לא תלוית גיל, היא יכולה לבוא ולהתפרץ גם בגיל ההתבגרות, גם בגיל מאוחר יותר, היא מאוד מונעת מסטרס ומצבים הורמונליים שונים שאנחנו נמצאים בהם, ולא אמרת גנטיקה, אמרת גנטיקה, בעצם אמרת גנטיקה, לא תורשתי גנטיקה.
גנטיקה ותזונה והיגיינה ועוד הרבה דברים.
יפה. והדרך בעצם לטפל בזה, בעצם זה משהו מולטי-פקטוריאלי. משמעות זה שזה בעצם אנחנו צריכים לטפל בהרבה גורמים, ולכן אנחנו לא יכולים להשתמש במוצר או רכיב אחד שיפתור את הבעיה. נכון. ואז נגענו בחומצה חומצה לקטית, חומצה אזלית, חומצה סיליצית, רטינול, ומשהו ש... וזה הרכיבים בעצם שנה...
חומצה אזלית, ניאצינמיד.
בקיצור, החומצה אזלית אמרתי. אז הוספת לי את ניאצינמיד, חמישה רכיבים שהם אקוטיים לטיפול באקנה, בגלל שאנחנו צריכים לטפל בכמה גורמים במקביל.
אבל אני רוצה לדייק פה, זה לא להיכנס ל-iHerb או ללכת לאיזה בלוגרית שמפרסמת לקוד קופון של מוצר ולקנות לבד חומצה אזלית רטינול ולהתחיל לעשות משמש בפנים. זה ללכת לאיש מקצוע, לאשת מקצוע, יש רופאים שעובדים, יש קוסמטיקאיות, לא חסר, ללכת לאיש מקצוע שידע לעשות את ההתאמה הנכונה. לא להתחיל לעשות משמש על הפנים, כי אחרי זה אנחנו מקבלות את הנזקים, אין לי בעיה, אני מרוויחה על זה מלא כסף, כן, אבל חבל על הפנים שלהן. אז באמת לעשות את זה עם איש מקצוע, וכמו שצריך, שבאמת יאבחנו את האור, ולא עם קוד קופון של איזה בלוגרית פצצה ש...
עכשיו, זה מאוד מאוד משמעותי, או תקנו אותי אם אני טועה, אבל בעצם באקנה אפילו אפשר להגיד את זה ביתר סט מטיפולים אחרים, הטיפול בבית הוא הרבה יותר משמעותי מהטיפול במכון.
80% מהעבודה.
חד משמעי. כי אם אנחנו למשל רוצים להגביל את ההתפתחות של בקטריות, זה ממש לא מספיק שנעשה טיפולי מכון בלבד. במכון יש להם כל מיני אמצעים להוריד את הכמות של הבקטריות. יש להם למשל...
ניקוזים למשל, אם צריך, או מכשור מסוים, או חומרים, למשל חומצה סליצילית נהדרת.
אז החומצה הסליצילית היא מורידה מיד את הכמות של הבקטריות. ה-IPL או הפלזמה הקרה מאוד עוזרים, הטיפולים עם החשמל למיניהם, אוזון למיניהם, תדר גבוה, זה עוזר. אז... יש דרכים שיעילות, אבל לטיפול מגיעים פעם בכמה שבועות.
אני תמיד אומרת, אני ממקבלת את זה לעולם התזונה והספורט. אני אם רוצה להיות רזה עם קוביות בבטן, מה אני עושה? חייבת
קודם כל לא נכנסת להיריון.
קודם כל, כן, או אחרי ההיריון. קודם כל, אני חייבת לאכול כמו שצריך. זה דבר ראשון, לפני אימונים, לפני הכל, כל מאמן כושר, טוב יגיד. קודם כל, תשמרי על תזונה. עכשיו, מה זה התזונה? זה התכשירים שאנחנו מורחות יום-יום בבית. זה התזונה שלנו. מה זה האימונים? זה הטיפולים שעושים פעם בכמה שבועות בקליניקה. אין הצלחה טיפולית בלי תמיכה בבית. לא, זה לא תמיכה אפילו בבית. זה טיפול ביתי
שהוא מהטיפול.
קודם כל. קודם כל טיפול ביתי. בגלל זה אצלי קודם כל מתחילים בטיפול בבית, ורק לאחר מכן נתן באות לקליניקה. זה לא, אי אפשר להתחיל מטיפול. אנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא רוצים לעשות נזק לאור, אנחנו רוצים להועיל, אנחנו רוצים לרפא. אי אפשר להשכיב מטופלת עם דלקת ולהתחיל להתעסק איתה באור. קודם כל, צריך להכין את האור בבית.
ואני חושב שגם מעבר להכנה, יש כאן נושא מאוד חשוב של השימור. דיברנו על חומרים
בול, וואו, זה ממש חשוב לדבר על זה.
אז דיברנו על החומרים שמגבילים התפתחות של בקטריות. הזכרנו שהטיפולים לבד הם לא מספיקים, אז חומר שמגביל התפתחות של בקטריות הכי יעיל שיש לנו זה חומצה הזלעית. אממה, לוקח לה זמן עד שהיא תופסת באור.
בול.
אני לא מתחיל איתה היום ועכשיו היא ב-100% פעילות. ייקח לי איזה 4-3 חודשים כדי לקבל איתם את הפעילות המקסימלית. זה לוקח זמן עד שהיא ממש נכנסת למקסימום פעילות שלה. ואם אני מזגזג, זאת אומרת, אני מורח תקופה ויש לי הטבה ואחר כך אני מפסיק למרוח, אז לאט לאט יכולה גם להגיע תקופה לא טובה.
בוא ניתן לך דוגמה מהקליניקה. מטופלות שהגענו איתם לתוצאה מדהימה, האור שלה נשתפר, חלקות, טיפלנו בצלקות. אני מסבירה להם, אתן חייבות לשמר. לא, ורה, זהו, אני מפסיקה לטפל, אני ככה במצב מאוזן, אין לי כסף, אני מפסיקה. תוך חודשיים, שלושה הן חוזרות, בדרך כלל הן התפרצות יותר חמורה ממה שהיה כשהתחלנו. כל הזמן צריך לשמר. הכמות של המריחות יורדת. אם אנחנו מורחים בתור התחלה, לא משנה יום-יום או ערב כן, ערב לא, חומר פעיל. אנחנו לאט לאט מורידים את זה, יותר נותנים תמיכה עם חומרים משקמים וחומרים אנטי-בקטריאליים שהם לא מאוד מגרים. אבל כן צריך את השימור הזה. מישהי אקנטית חייב לזכור, זה אקנה ולכל החיים. כל הזמן צריך לשמר, וגם אם עכשיו את חלקה, זה לא אומר שבעוד חצי שנה תישארי חלקה אם את לא תטפלי. חייב כל הזמן לשמר.
ממש ככה. אז זה חשוב כל הזמן לשמור כדי למנוע את ההתפרצות הבאה. גם כשמגיעה התפרצות, אז הם קטנים, הם לא כל כך מפותחים. אנחנו הרבה פעמים אני מדבר על הגרף.
כן.
יכולים להיות קפיצות מאוד חזקות בגרף, אבל אם אנחנו משתמשים בחומרים כל הזמן, אז אותם הקפיצות הן לא גדולות.
נכון,
וזה
פול.
צ'יק צ'ק עובר, והפצעים לא כל כך מתפתחים, ומגיע הזמן הזה של המחזור, שבדרך כלל יוצאים מלא מלא, אז הם לא כל כך מתפתחים.
אז הם לא יוצאים מלא, הם פתאום יוצאים אחד, שתיים, חמודים כאלה, והם עוברים נורא מהר.
טיק טק, ולא משאירים סימן.
נכון.
שאני לא מתמודדת עם סימן אדום, או מתמודדת עם סימן חום.
בול.
אז אני צריכה בעצם, יש לי נטייה לאקנה, כל הזמן לשמור. ואם עכשיו התחילה לי ההתפרצות, אני מזהה שמשהו כאן מתחיל. ובדרך כלל זה יהיה סביב, הרבה פעמים מגיעות, שישאלי אותם את השאלות, מה העניינים, ואז היא תספר לך שהיא החליפה את המירנה שלה. או היא הוציאה את ההתקן. משהו כאן קרה.
סיכה גלולות, היה איזה משהו.
משהו כאן קרה. ובערך שלושה שבועות או חודש אחרי זה מתחילה התפרצות, וזה מגיע לך עם קטנים כאלו. עכשיו, אם היא הגיעה בזמן, אז הקטנים הללו לא הפכו להיות גדולים. ואם טיפלת באותם הקטנים, ומה שנקרא, כיסחת אותם.
נגרנו,
כן,
בדיוק.
מיגרת את זה והנמחת את הווליום, אז אולי יצאו עוד קטנים, אולי עדיין תהיה התפרצות, אבל הם לא יגדלו. כי ברגע שהם גדלים ומתבססים, אמרנו, נהיות לנו הצלקות. ומזה אנחנו באמת רוצים להימנע. נכון. לא מהאקנה עצמה. האקנה עצמה, בסדר,
זה דלקת. זה חלוף, דלקת. אחר כך הצלקות, זאת ההתמודדות הבאמת.
בדיוק. זה נשאר איתך עד גילאים מאוחרים, וכשאת בת 50-60, והצלקת היא הייתה חור קטן, היא עכשיו מתחילה...
עכשיו בוא נדבר על כסף, לעשות טיפול קלאסי, או טיפול באקנה, או לטפל אחרי זה במכשור, בצלקות, זה אלפי שקלים הבדל.
כן, ברור.
נכון, וגם לא תמיד זה עובד, המכשור
עם צלקות. אני יכולים לשבת פה עוד שעה, כן, אני שם לב, בגלל זה
אני בא לחתוך אתכם עכשיו. היה סופר מעניין. תודה רבה ורה. אנחנו עכשיו נעבור לפינה האחרונה שלנו בתוכנית, שנקראת כל האמת בפנים, מיתוסים שאנחנו רוצים לאשש, לאשר או לבטל. ופה אני עכשיו יפנה לכם את השאלות, ותגידו לי את דעתכם, ככה באופן חד וקולע. אז קודם כל אמרנו שאקנה פיצונים זה פקטור של לכלוך.
לא. זה משהו פנימי, מאיזושהי פעילות פנימית של הפרשות של הגוף, שמושפעות מכל מיני דברים פנימיים, זה לא לכלוך.
אוקיי. עוד מיתוס ככה שמאוד מאוד נפוץ, אסור לשים לחות על אור עם אקנה.
דיברנו,
נכון? הבנו שזה לא נכון.
חייב.
יפה. עוד דבר שככה...
והגנה מהשמש, שהפצעים לא יפכו להיות קטמים.
עוד דבר שהוא מאוד ככה נפוץ ופופולרי להגיד, אל תיגע זה יעבור.
זה דעה של אמהות של פעם, של אמא שלי, כפרה עליה שנולדה בשנת 57, זה הדעה של פעם. אל תיגע, זה יעבור לבד, ואז אחר כך מכמה, כמו שהוא אמר, מכמה קומדונים, זה הופך להיות דלקת בכל הפנים, ואז הנה מתחילים לבכות, נכון? לא עובר לבד.
אוקיי, עוד מיתוס שככה מאוד מאוד שמעתי אותו, וככה, לא יודע אם הוא מוטה או לא, אבל ששיזוף עוזר לאקנה.
כן ולא.
אוקיי, בוא תפרט.
מצד אחד, קרינת השמש מייצרת רדיקלים חופשיים שהורגים חלק מהחיידקים, ווואו, יש לי קצת רגיעה. מצד שני, זה מייבש את האור, ואמרנו מייבש את האור, זה אומר סביבה פוריה להתפתחות חיידקים. אז אם עכשיו ייבשתי את האור בשמש, יכול להיות לי גם כמה ימים אחרי זה התפרצות קלה.
אתה יודע למה שיזוף עוזר? עוזר לי לכיס. למה אחרי לכם באות אליי עם פיגמנטציה, חבל על הזמן, אתה לא יודע כמו על הסדרה לטיפול בפיגמנטציה. נכון?
בוטם ליין.
עוד דבר ככה ש... טוב, דיברנו על זה שאקנה זה רק לבני נוער, ברור שלא. ופיצוץ חצ'קונים זה עוזר?
או, אז לשחרר... עוזר הרבה פעמים לריפוי, הבעיה היא שוואלה...
איש מקצוע צריך כן, לעשות
כן.
את זה.
אם אנחנו עושים את זה, אם אני עושה את זה, אני יודע מה מעצמי, כן? אם אני מועך את זה, אז אני גם, מה שנקרא, מערבב את הנוזלים של הגוף קצת, יש שם תאים של מערכת החיסון שנקראים ניוטרופילים. ניוטרופילים זה תאים שהם תוקפים בלי הבחנה הכל, והם יכולים גם לתקוף את הרקמה שלי ולייצר לי מה שנקרא חור. זאת אומרת, אם אני מאחתי ויצרתי... יצרתי את הסיטואציה שבה מערכת החיסון שלי פעילת יתר, אז אני יכול ליצור לעצמי את אותה הבעיה שלא רציתי.
איפה הציסטות שאתה יכול לייצר לעצמך? באתי, ניקסתי, אני אספר לך סיפור.
זה גם, הם גם עוברים.
לסיפור.
הם עוברים.
אני והגרוש שלי היה אמור להציע לי ניסויים, אנחנו באלת, יצא לו פה חצ'קון, מה הוא עשה? לקח סיכת ביטחון, שרף אותה באש, דקר פה, אמר אני אנקז, הלכנו לישון, התעורר, כל הפרצוף שלו היה זה, מהצעת ניסויים הקודמת שלי, אין לי שום תמונות, למה אני פח לעצמו חצי פנים? אנחנו יכולים לייצר דלקת יותר חמורה באור, כשאנחנו מנגזים, אנחנו לא יודעים איך לנקז, אני יודעת איך לנקז, יש לי סביבה מאוד מאוד סטרילית בקליניקה, גם אני לא מנקז את הכל, אני יודעת מה לנקז מה לא. בקיצור, אתם לא יודעים את זה, אל תנגזו, אל תתעסקו, סתם בלגן.
כן, זה יכול ליצור ממש בלגן. כן.
בקיצור, אז אם אנחנו נותנים פה ככה bottom line, זה עם אקנה, צריך ללכת לבעל מקצוע, שיעזור, שיתמוך, שילווה, שיעשה נכון. את הדברים הנכונים, שינחה איך מטפלים בבית, מה אפשר לעשות לבד, מה אי אפשר לעשות לבד.
ואני ממש רוצה להוסיף, יש לנו, אמרנו, טיפול חיצוני, אנחנו מאזנים את התקרנות, אנחנו מאזנים את ה-PH, אנחנו מאזנים את הדלקת ואת הבקטריות, ומאזנים את השומן, סבבה. אבל חשוב מאוד לאזן רגשית. חשוב מאוד גם לטפל בסטרס, הורדת סטרס. חשוב מאוד לשים לב מה אוכלים. יש דברים שאוכלים שהם עושים לא טוב.
וגם פעמים אני שולחת מטופלות למטפלות סיניות, לנטורפתיות. אני ניסיתי ללמוד.
והם כולם יגידו, כולם יגידו, תירגעו עם הסוכרים.
סוכר וחלב, זה אקנה חולה על זה. רוצה אקנה? תאכלי כמה שיותר סוכרים וכמה שיותר חלב. זה, כן.
אוקיי,
אז
גישה הוליסטית.
אז לסיכום...
אתה צריך לעשות לי ולא פודקאסט לבד של שעתיים.
אין בעיה, תבואו אלינו למשרד, תשבו, תחפרו באהבה.
לא רוצה, רוצה פה עוד שלם, מה קרה?
אז לסיכום, ורה.
כן.
בואי נשמע ככה, אם יש לך טיפ, 2, 3, 5, 10, לקוסמטיקאיות או למטופלות, איך להתמודד עם אקנה, מה ככה, הדברים, את יודעת, בתמצית של 3-4 טיפים.
אני אתחיל גם מקוסמטיקאיות, בסדר, קשה לי קצת בתמציות, אבל אני אתחיל מקוסמטיקאיות, אני גם, בכל ההשתלמויות שאני מעבירה, אני תמיד אומרת להם, קודם כל, תזמנו לפגישת ייעוץ. אי אפשר לטפל באקנה, בלי חומרים בבית, לא קיים. הרבה קוסמטיקאיות, מה, אבל אני מפחדת לתת להם תכשירים יקרים. תבינו, אם זה יקר, כנראה שיש שם איזושהי פורמולציה מיוחדת, וכנראה שזה עובד יותר טוב. ומניסיון שלי, אני 12 שנים בתחום, אין חברה שלא עבדתי איתה בתחום, ואני יכולה להגיד לך שבדרך כלל, כשזה יותר יקר, זה גם עובד יותר טוב. אותי לא מעניין הסכום, אותי מעניין התוצאה. אני יכולה לתת למטופלת, אמנם ערכה יקרה, אבל היא רואה את זה על האור שלה. במקום זה, אני אתן לה 3 תכשירים שלא יעשו את העבודה, אז היא זרקה לפח 1,000 שקל. אצלי היא השקיעה יותר, אבל היא השקיעה את זה באור שלה. אז קודם כל, לקוסמטיקאיות, תמיד להתאים שגרת טיפול ביתית, תמיד שתהיה תמיכה ביתית. זה דבר ראשון. למטופלות, לא לגעת באור לבד, לא לעשות ניסויים על האור, לא לחפש פתרונות ברשת, לכי לאשת מקצוע, קוסמטיקאית, רופא אור, לא משנה, מישהו שזה התפקיד שלו לטפל באור, לא להתחיל לעשות לעצמך כל מיני ניסויים, ולהקפיד, קודם כל להבין, להבין, להבין שזה כרוני, שזה בדרך כלל לא יעבור, אלא אם תטפלי בזה, אז להבין שזה כרוני, ושצריך כל הזמן תחזוקה, כל הזמן לתחזק.
השני טיפים שלי? קודם כל חשיבה הוליסטית. יש טיפול מהרופא, בסדר, יש גם לקוסמטיקאית מה להוסיף.
בול.
יש טיפול אלטרנטיבי, מצוין, תשלבו ולאורך זמן.
נכון.
והטיפ השני הוא תמיד הגנה מהשמש. המקומות האדומים שהייתה בהם דלקת, הם יתפסו קטם. המקומות האדומים נוטים להישרף יותר, וגם השמש יכולה להגביר לנו דלקתיות במקצבים מסוימים. הדבר היחידי שלא נגענו בו עדיין זה רוזציה.
כן, אבל לצערי... אז
תצטרכו להזמין אותי עוד הפעם.
נצטרך לגעת בזה בפעם הבאה. אז ורה,
כן, מי שהדליק את המזגן, אני אדליק פה את המזגן, אני לא מרגישה אותו, אני מזיע. אני לא נראית מזיע במצלמה.
גם אני מזיע, גם אני מזיע.
תקשיב, חם, ולא שתיתי וויסקי.
איזה חום.
חם לי למות.
ורה,
כן.
תודה רבה רבה.
רגע, שנייה, חכה, אנחנו עכשיו, זה כן ייכנס.
היה כיף גדול.
בהתחלה, שתגיד לי עוד הפעם, תודה.
ורה, תודה רבה רבה. איזה כיף היה להיכנס לכם. היה כיף גדול. was pleasure like always. אנחנו היינו עם אור ראשון, שמחים, מקווים שנהנתם, נשמח מאוד לפגוש אתכם, לראות אתכם גם בפרקים הבאים, וכמובן בפרקים הקודמים, מי שפספס. זהו, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.
ראשון, בהגשת נצר נווה ויואב דולב ובשיתוף חברת נון אסתטיקס.